אני אגיד רק שני דברים על גיורא. שלושה דברים אני אגיד, אני יכול להגיד הרבה, אני אגיד שלושה דברים. לשבחו של גיורא. קודם כל, שהחיוך שלו, והבוקר טוב שהוא אומר לי פעם בשבוע, והשבוע, לפני שבוע אפילו אמר לי, כבר ב-12 ורבע, לא אמרתי לך בוקר טוב. אז הוא ניגש ולקחתי איתה ואמר לי בוקר טוב, זה מרכז השבוע. זה לא סתם ביום רביעי, אני חושב, זה ממש הלב של השבוע. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא יושב כאן כבר זמן ארוך,
שנתיים,
וממרום גילו וניסיונו וידיעותיו, כתלמיד לפני רבו לגמרי, אני רואה אותו יושב עם רבי חנן ושואל שאלות כמו... ואז הבנתי שהסיפור על רבי עקיבא שלך בגיל 40, ללמוד תורה, וישב בכיתה, תמיד היה נשמע לי משל. יש אנשים כאלה שיכולים גם בגיל 44, לשבת וללמוד א' בגין אליי מההתחלה, ולשאול שאלות ולא להיות מובכים אפילו מהשאלות של השאלות לפעמים הכי בסיסיות. אבל הדבר הכי יפה בך, גיורא, אני רוצה להגיד לך, זה שאתה עדיין קורא לרב אפס יאיר. אני כל פעם שומע אותך אומר, יאיר אמר, יאיר, ואז אתה מרגיש שאתה לא נעים, הרב יאיר, על איך אתה קורא לו יאיר, אני אומר לך באמת, זה עושה לי טוב. ואני מאוד מאוד מודה לך באמת על כל השהות. על זה שהיית, תהיה בעזרת השם, בעזרת השם, ואני מאחל לכם
שיש
להרדות, אני הולך...
אבל גם מעבר לזה.
ממש, היה פוקח עיניים ומלא השראה בשביל להתראות, באמת.
אני מודה לך מאוד.
אז אני אלך לנרד ואני אלך
להתראות. Hey da 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 גיורא עצמו, כמין האריזה של המפגש עם הישיבה, עם בית המדרש. יש לנו די הרבה מה לומר, ונסה להרכז את עיקרי הדברים שהוא שחשוב לו לומר. אז אולי ננסה ככה, אולי נהיה לי מה להשלים אחר כך, אני אגיד אחר כך, אני אגיד לכם מה נגיד, כמו שבעניין, אבל אני מציע שפשוט נגיד אתה.
טוב, אני אתחיל מהסוף. השאלה הראשונה, שכל אחד ששמע את השמועה הזאת, שאני הולך להיפרד מהישיבה באופן זמני, אני מדגיש את זה. יותר, זה באמת פרידה חיצונית יותר. אבל כל אחד שאל אותי, תגיד, למה? מה קרה? לא היה לך את הטוב? כולם ראו את החיוכים שלי ואת ה... את הפנים שלי הנוהרות. כן, של... אני רוצה להגיד ככה. קודם כל, תדעו לכם, אני בן 73. ושנתיים האלה בשבילי זה שנתיים של... פשוט של פריחה מאוחרת, מה שנקרא. שירת הברבור.
לא.
כן, שירת הברבור זה תמיד השיא והיופי, וזה גם שיר, זה לא סתם, זה שירה מיוחדת, מיוחדת, עדינה מאוד וגבוהה מאוד. לא משנה. מה שרציתי להגיד זה, אני נעשה לי חסד בשנים האלה. מה שאני... היה לי פה איזה פתק. יופי. עדיף שאני צריך אותו לילה. אני בעצם התחלתי את הדרך שלי שאפשר להגיד שהיא מחוברת לישיבה ולעולם הרוח היהודי. זה דרך שהיא מתחילה מנעוריי. היום אני יכול לראות את זה. כמובן שהתחלתי והייתי בתחילת הדרך, לא ראיתי שום דבר, רק ראיתי את הכאן ואת העכשיו ואת מה שבא לי ומה שלא בא לי. הדבר הראשון שאני יכול לזכור שגיבר לי מאוד בעוצמה זה היה החוויות המוזיקליות שלי. אני הייתי מוזיקאי צעיר והקדשתי את החיים שלי עד גיל 40 לנגינה והשתלמות בכלי נשיפה שנקרא קרן יער. והייתי מופיע גם בישראל כסולן, תזמורות קלאסיות, וגם בארצות הברית ובגרמניה, וחשבתי את עצמי לסופרמן וקיבלתי, איך להגיד את זה, פידבק מכל התקשורת וקיצור, מה שחלמתי עליו כביכול הוגשר. ויחד עם זה הרגשתי יותר ויותר שחסר לי את הדבר העיקרי, ולא ידעתי להגיד מהו. בצד אחד הכל בסדר, הכל נפלא, בצד שני הרגשה שאני סופג רעלים, שאנשים שמסתובבים בחוגים האלה, אנשים שמקנים אחד בשני, שמחכים לזה שהחבר שלהם ייקשה, אז הם ירגישו יותר את הביטחון של עצמם. ואני הייתי בקבוצה כזאת, בתזמורת מה שנקרא. תזמורת זה עולם, זה קהילה. זה קהילה שהיא אוכלת את יושביה ממש. ואני אף פעם לא הייתי צדקן, הייתי בעצמי נחש כמו כל הנחשים שהיו שם. אבל באיזשהו שלב הבנתי בעצם שהכמיהה הזאת ליופי. מה זה יופי באמת? יופי במושגים שאני הכרתי אותם, זאת האמת. יופי זוהי אמת שנובעת מתוך ההכרחיות של מה שהיה ומה שהולך להיות. ומוזיקאים גדולים מכירים את זה וחיים את זה. עכשיו, אבל לא יכולתי לקשר בכלל בין זה ובין האמת המוסרית, אם אתם רוצים. לא הייתה שום אמת מוסרית, מבחינתי. מעבר למה שנוח לי ונעים לי וכיף לי וזה. כאילו לא היה חיבור בין האמת של עולם האומנות והיופי. בכלל, להגיד, עולם האומנות זה גם כן, זה לא נכון. עולם האומנות הוא לגמרי, לגמרי חלק מעולם הרוח. הוא חלק מהאלוהות. אבל המוזיקאים לא יודעים את זה. הם חושבים שיש מוזיקה ויש חיים. יש מוזיקה ויש אלוהים. אין שום קשר, או זה לא חייב להיות קשר, בוודאי. אני לא הפילוסוף, אני לא הגעתי לזה דרך חשיבה. ודרך המשבר של החיים שלי, אני הגעתי לזה מצב שאני הרגשתי שאני חי רע, שאני חי לא טוב, שאני חי לא בשלום עם עצמי ולא בשלום עם סובבים אותי. ואז זרקתי את התכשיט המפואר הזה, את התזמורת, ואת כלי הנגינה שלי, האהוב, שמשך שנים התמסרתי אליו. שמת אותו בצד, זרקתי אותו, זרקתי את כל התווים שלי. אמרתי, אני מחפש דרך חדשה. אז התחלתי לחפש ומצאתי את האנתרופוסופיה. האנתרופוסופיה שכנעה אותי שיש אלוהים. עד שבאתי לאנתרופוסופיה, כל המושג הזה היה בשבילי משהו של הדוסים. אני יודע שאני מדבר בצורה די פשטנית, אבל אני מנסה פה לתאר את התמונה שלי שהייתי במקום פשטני. אני לא הייתי במקום יותר גבוה מזה. אבל המצוקה של החיים, המצוקה של של הבדידות הזאת, שאתה נמצא במקום שאתה מרגיש את הטינה מכל הכיוונים ואת החולשה שלך כבודד, זה חיבר אותי לאנתרופוסופיה. האנתרופוסופיה לימדה אותי על הערך של האדם, על אלוהים, בתוך נקודת מבט כמובן שהיא לא יהודית בבסיסה, בנקודות מסוימות היא לא סותרת בכלל את היהדות ויש לה הרבה מה ללמד אותנו, אבל משהו שם היה חסר. מה היה חסר לי? לב. היה חסר לי לב. הבנתי. וזה הבנתי כשפגשתי את ידידי. את יאיר, תסלח לי שאני אומר כאן בפרסיה את השם
המקודל.
כשפגשתי את יאיר, הבנתי, תגידו לכם, הסיפור שלנו, אני חושב, קרוב 15 שנה כבר. ולא דיברנו בהתחלה, כמעט לא דיברנו, שאלות רוחניות, בטח שלא. מפעם לפעם, אני התחלתי להתעניין ולשאול אותו, ואז יאיר היה מביא לי עניינים, סיפורים של רב נחמן, מעשיות, או איזה, כל מיני דברים ככה נפרדים, אבל לא איזשהו לימוד יותר מעמיק, גם לא היה לנו תנאים. היינו נפגשים פעם בשבוע, הייתי מלמד את יאיר לשיר, לשחרר את הקול שלו. והבנתי כעבור שלושה שיעורים שאני יכול ללמוד ממנו הרבה יותר מה שאני יכול ללמד אותו, כי היינו משוחחים. ואז התחלנו לעשות שיעורים כאלה, החלפת שיעורים, כן? נפגשים לשעתיים בירושלים בזה בית, ויאיר מלמד אותי ואני מלמד אותו, תמיד אני קודם ואחר כך הוא. אבל מעבר לזה, הרבה מעבר לזה, משהו שם התחיל למבות איזה ידידות, איזה... אני למדתי מיאיר משהו שהוא לא, הוא לא, הוא לא הרצה לי על מוסר או על, או על חברות, אבל אני גיליתי את הצניעות של בן אדם, את הפשטות, את החום הלב. ואני גם זוכר שפעם הזמנתי אותו לאיזו גישה עם תלמידים שלי, ויאיר דיבר, והתחילו כל מיני תלמידות כאלה פמיניסטיות להתקיף אותו עם שאלות אז על הדרת נשים וזה, ואני ראיתי איך הוא יכול היה בדברים, בדיבור של נועם, של שקט, איך להגיד את זה, לפגוש את האנשים למרות ההתנגדות שלהם, ובאופן מאוד מאוד יפה, כאילו להמיס את ההתנגדות, להמיס את כל מיני כעסים שאנשים סוחבים איתם מכל מיני תקופות בחיים שלהם. בכל מקרה, הגילוי הכי משמעותי מבחינתי זה לגלות את הלב הפתוח ואת הצניעות. דבר שלא מצאתי אותו באנתרופוסופיה. כשאנשים חושבים שהם יודעים הרבה, אז מיד הגאווה צפה למעלה, וזה מה שרואים, וזה מה שפוגשים. וזה המכשלה הגדולה ביותר, גם של הרדוף כמקום מרכזי בהתפתחות של האנתרופוסופיה בישראל, וגם במרכזים אחרים, באירופה. ששם זה עוד הרבה יותר גרוע אפילו, אני יכול להגיד. והייתה לי זכות להיות 7 שנים באירופה ללמוד את הדרך שאני מלמד לשיר, ולהכיר את האנתרופוסופיה גם הגרמנית וגם בכלל את... גם באנגליה שהיה לי את הזכות להיות. ואז יום אחד, אחרי שכבר היינו נפגשים ככה בבית קפה בירושלים מפעם לפעם כשני ידידים ומשוחחים על החיים קצת, אבל לא היה איזשהו לימוד. ויום אחד אמרתי ליאיר, אתם יודעים שאני קצת מבייש להגיד, אבל אני לא יודעת מה זה גמרא. אמרתי, יאיר, אני קורא גמרא, תלמוד, מה זה המושגים האלה? אז יאיר אמר לי, תבוא יום אחד לישיבה שלנו, ואני אראה לך. ואז באתי, והוא מראה לי כאן את הספרים האלה, ואת הספרים האלה, וסיפר לי על התקופות האלה, והתורה שבעל פה, וכך הלאה. אבל זה לא היה העיקר, זה לא מה שמשך אותי. אני הרגשתי שיש כאן במקום הזה איזושהי רוח אחרת. רוח שאני לא פגשתי. אני מתעניין בקהילות, ואני פגשתי כמה וכמה קהילות מאוד מיוחדות ומאוד... אבל מה שפה קורה, אתם לא יכולים לראות את זה. בן אדם לא יכול להסתכל לראות את עצמו. בגלל זה אתם לא יכולים לראות את זה. אני חייב להגיד לכם, יש כאן משהו שכמובן קשור להשראה הגבוהה ביותר. ששני הרבנים שהקימו את המקום הצנוע הזה, המקסים, בצניעותו, ששני הרבנים האלה הביאו מתוך מי שהם, ויש לי את הזכות, וגם לכם, לכולנו, ללמוד ולקבל את ההשראה הזאת מאנשים שהם כמעט אלמונים, שהם הקימו את הישיבה, אני חושב, בקושי אנשים שמעו על הרב שג"ר. אולי עשרות היו שמעו את שמו. ונראה שהיום יש איזושהי פתיחה. העולם מתעניין. מתעניין בשג"ר או מתעניין ביאיר. ויש כאילו מקום, איזושהי רוח חדשה שבאה ולוקחת את הרעיון של ישיבת שיח. מה זה ישיבת שיח? בעיניים שלי? זה מקום קודם כל של אנושיות פשוטה. פשוטה עד כדי חספוס לפעמים. אני לא יכול... זאת אומרת, זה, אין שום דבר פורמלי פה. אין שום, אפילו לוח, אפילו שעושים לוח זרמים, זמנים, זה יכול להיות גם גמיש. זאת אומרת, הפורמליות היא הדבר האחרון שפה קיים, זה דבר אחד. ומצד שני, זאת אומרת, הרוח האנושית, איך אדם מדבר עם, איך מורה מדבר עם תלמיד, ואיך תלמיד מדבר עם מורה, ואיך תלמיד עם תלמיד, ואיך מורה מדבר עם מורה. זה מבחינתי, זה בית ספר. זה הבית ספר הכי שמדבר אליי. כל החוכמה האינסופית שאני לאט לאט מתחיל לגלות אותה בקשיים רבים ובאיסורים, אבל ברצון ובתשוקה ובהבנה שזה לא סתם חוכמה, זה חוכמה שהיא קשורה לחיים שלי, ללב שלי. אז זה הכל ישנו פה, אבל מה שהעיקר באמת זה הרוח החדשה שאני מבין את זה, שנושבת מישיבת שיח והלאה. ויש לי את הזכות להיות בתקופה הזאת כאן, ובדיוק בזמן שיצא לאור הספר של שג"ר, שיעורים בליקוטי מוהר"ן. אני לא הייתי יכול לחיות את רב נחמן בלי העזרה של שג"ר. וזה קורה בדיוק עכשיו, ובדיוק קורה גם הספר של יאיר שיצא, שהוא ספר מבחינתי זה אבן יסוד בחיים שלי. ואני יכול להגיד את הדבר מרחיק לכת, אני הכרתי את יאיר 15 שנה, אבל מהספר קיבלתי תמונות עוד ועוד הרבה הרבה יותר גבוהות ועמוקות. והכל קורה בזמן מסוים. ואז אני אומר לעצמי, טוב, נפלא מה שכאן קורה, אבל מי אתה? מי אני? איך אני הולך הלאה בדרך שלי? עכשיו, אני הגעתי להרגשה כזאת שקשה להסביר אותה באופן הגיוני. לא גמרתי כאן שום תואר, לא גמרתי כאן שום תקופה, ואין סיבה חיצונית שאני אעזוב את המקום הזה. זה קשה לי לעזוב את המקום, זה היה מאוד קשה לי להגיד ליאיר ככה וככה. אבל אני מרגיש משהו, כמו הרבה תקופות בחיים שלי, שאני צריך לזוז, שאני צריך לעשות איזשהו שינוי, שאני צריך, בלי שאני יודע את התוצאות, בלי שמבטיחים לי משהו. בלי ש... מתוך כך שאני מבין שזה הדבר הנכון, והאמת תתגלה לאט לאט, בבוא העת. וזה קרה לי הרבה פעמים בחיים שלי, לעשות צעדי מרחיקי לכת, שאני לא יודע מה... למשל, נסעתי לאירופה ללמוד את הדרך לגילוי הכל, שזה שינה את כל החיים שלי. לקחתי את הבית שלי, ומחרתי אותו, ונשארתי בלי שום דבר, גם בלי פנסיה והכל, אבל... ולא ידעתי למה אני הולך. לא ידעתי אם אני אגלה שם איזשהו מעיין בכלל. רמזו לי פה ושם. והתברר לי שזה... זה מקור החיים שלי, הדרך לגילוי הכל. וגם עכשיו אני לא יודע מה יהיה. אני בטוח שבכל מקרה הקשר שלי לחוכמה של המסורת היהודית הוא בלתי ניתן בכלל, אין מה לדבר על זה בכלל, זה משהו שהוא חי והוא הולך ומתעצם. ולכן גם הקשר שלי עם הישיבה ועם בוודאי עם יאיר ועם אם כל אחד מכם יישאר ויתחזק ויקבל פנים חדשות. אני מצאתי נוסחה כזאת קצת, איך להגיד את זה, שקל לי לדקלם אותה. ששואלים אותי למה אתה הולך, אני אומר אני כמו איש שהלך במדבר והגיע לנווה מדבר. הוא יושב בנווה מדבר, הוא שותה מים, והוא ככה מתרחב לו הלב, ואז הוא קם והוא אומר, אני צריך ללכת אבל גם לבית שלי, יש לי בית שלי ואני רוצה ללכת לשם. יותר מזה אני לא יכול הרבה להגיד. אני קודם כל רוצה להגיד תודה השם יתברך שהוליך אותי עד לכאן בעזרתו של ידידי האהוב, סליחה על האינטימיות, ובמיוחד גם לאלחנן שלימד אותי בכזאת התלהבות ובחום, וגם באופן אישי מאוד ככה, יחס מאוד 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 מיוחד, וגם לדובי וכמובן לאורי ולנועם, שאמנם לא למדתי אצלם בצורה ישירה, אבל אני מרגיש את התמיכה הזאת. ויפעת כמובן שהייתי פוגש אותה, ורק ככה ברמזים, קונה פה ספר ושם ספר וככה. אבל הרגשה היא שכל אחד יש לו פנאי בשבילי, כל אחד מקבל אותי כאורח רצוי, בוא נאמר. וכולכם, כל הקבוצה הזאת, המקסימה של הצעירים, הנלהבים, המסורים, אני לא פגשתי דבר כזה. אין כזה דבר, תדעו לכם. אתם משהו חדש, משהו מאוד מאוד בעל עוצמה. וגם שליחות, מפני שעכשיו זו תקופה שהישיבה יכולה יותר ויותר לצאת אל העולם, היא יוצאת באמת אל העולם. פה היה מאמר, וכאן היה סרט, ויהיה עוד סרט, ויהיו, וכל הספרים של שגר ושל יאיר, זה הכל, זה קורה עכשיו. זה עכשיו ממש בשנה, שנתיים האחרונות, זה קיבל תנופה שאני רואה אותה כמאוד מאוד משמעותית. אני מאוד אשמח אם אני אוכל, ואני עושה את זה, אני מאוד משתדל, שהתלמידים שלי ישמעו משהו ממה שפה קורה. לפעמים נותן להם ספר, לפעמים. אני לא מיסיונר, במובן. ואני בעצמי, אבל אני מרגיש שהתפקיד שלי הוא באמת, כאילו להיות קצת גשר בין הישיבה הזאת ובין העולם שבחוץ. אני מאוד מאוד מודה לכולכם, באמת, וזהו, תודה לכם, ואני מקווה להמשיך את הקשר ושניפגש שוב ושוב, ותלמדו אותי.
בגוגל לא מצאתי שם גיבוי לזה, אבל מי שאמר לי זה אני סומך עליו. מה זה שיטה שאתה לא עונה מה שאומרים לך, אתה לא מגיב. והרעיון לא להגיב הוא רעיון רע עמוק, באופן אנטי-ישראלי כזה, כשמישהו אומר משהו בארץ, אתה פותח את הפה, הוא כבר חמישה עונים לך, שמעו אותך, לא שמעו אותך, כבר יש שם תגובות, יש כבר טוקבקים וכו' וכו'. ויפן למדת משהו שלא מגיבים, תן לדברים לחלחל, תן להם לכם זה יומיים. אני גם באופן אישי תמיד שאני, גם מסיבות אישיות שאני רוצה, מישהו אומר לי משהו, אני לא עונה מיד, אני רוצה קצת ללכת מזה. אני לא יכול פשוט. אם אני אגיד משהו סתם לא... ביפן זה נחשב כחוסר כבוד למדבר. אם אתה ישר עונה לו, אתה לצורת שסימן שלא הקשבת לו.
יש מעשה שהיה שנה שעברה שהגיעו כל החבר'ה של טעת לאוסקה כדי לסגור עסקת ענק עם מטוסים יפנים. הגיעו ורצו תוך כמה דקות, לחצו ידיים, אמרו, טוב, בוא נסגור. היפנים לא הגיבו, אחר כך אמרו בוא נסגור. אחרי כמה דקות היפנים כולם קמו והלכו. זה נסגר, זה יפרסם.
אז יופי. אז אני לוקח את זה כאמירה כלפי התגובה הראשונית של מה שגיאור דיבר פה עכשיו, מה שדיבר. אני חושב שיש איזה משהו לא נכון ולא הגון ולא ראוי לבוא ומיד להגיב. אני רוצה ללכת מזה קצת. כי אמרת פה דברים כל כך משמעותיים, נוגעים ללב ולרוח ולנשמה, שצריך ללכת לזה פשוט במובן הכי פשוט. אני מדברים פה דברים של אדם שלא במעגל שלנו, לא בברנדה שלנו, לא אכלנו מטומסטיק. ושמעת דברים כאלה, אנחנו ישראלים, את הציניים, את ככה רגילים הכל על הדרך, ככה, תוך כדי שליחת מיילים וטלפונים, אז אני אומר לעצמי, אתם תעצור, כי לא ככה, זה לא עובד ככה. אדם שיש לו קצת אלוהים מלבבו, לא יכול להרשות את עצמו כל הכניעה לטכנולוגיה הזאת, ולא רק טכנולוגיה, כמשל כמובן, אפשר מיד. אז זה סתם אני אומר, אני אומר מה שאני לא יכול לומר, ולא ראוי שהוא אומר, אתה תפקים את הדברים שגיאור מביא איתו כאן. אבל אני יכול רוצה לומר, כפש באמת שאני חווה את הקשר מחוץ לשנתיים האחרונות כאן, כי לא פחות מנס, לא פחות מפלא. ואני לא מבין באמת מה התרחש כאן, רק אני אומר שהסיפור של גיורא הוא לא רק סיפור של גיורא. יש בזה היבטים מאוד אישיים כמובן, שאדם כזה, אנחנו בינינו לא מעריך, יש דברים מאוד אישיים, אבל מה שמסקרן אותי זה לא רק העניין האישי, זה עניין יותר אישי, אבל במובן הלא אישי, אני חושב שיש כאן, קוראים כאן דברים, אני חושב שאולי זה מה ש... לי זה, אני אומר על האמת, אני הולך בדרך שאני הולך הרבה במדבר, אני מנסה לעשות דברים שלא שגרתיים ולדבר דיבורים שלא מדברים בדרך כלל. כמו שלאחרונה אמרו לי, רב לא מדבר ככה. טוב, אז הבנתי שכך צריך לדבר. לא מדבר ככה, זה מה שזה מה שצריך לעשות. ואני חושב שהנקודה הזה, כל אחד מטעם צריך לדעת שלא כל הנורמטיביות העודפת, שכל אחד מנסה לתכנת את השני, יחידו כל. ראוי שידבר או לא ראוי שידבר, זה לא ממש מדבר אליי, אמר ככה בלשון עדינה. ואני מנסה להקשיב מה שהלב אומר, מה שראוי, מה שנכון. ואני חושב שבאמת קורה כאן משהו, גיורא דיבר על השנתיים האחרונות, אני באמת חש שקורים דברים. ואולי יותר מאי פעם, אני מקבל איזה אישור פנימי שמה שמתרחש כאן, זה הכל בזכותכם אגב. אני אומר את זה כל פעם, אני לא יכול לחיות אלא אם כן יש אנשים סביבי שאני יכול לשמוע אותם, להקשיב להם. לא יודע, על הצוות, על חנן, לא, מורי, בקיצור, לא אפרט את כל השמות, אפרט. כל מי שכאן, אני צריך להקשיב לאנשים, צריך לשמוע מה מדברים, מה בלב שלהם. כי בלי זה, מה אפשר לעשות? מהאגו, מה, סתם, תתחיל להביא כל מיני דברים מהאגו, זה יונה, זה להגיע, אם הוא יהיה. סתם, לא יצא מזה כלום, בקיצור. עכשיו, זה באמת, אני אומר, בלי שזה לא חלופה ולא סתם מחמה, זה חי מזה שיש אוויר בין האנשים, שיש... אני תופס מה... אני חושב שכאן קורה משהו ש... הסיפור של גיורא הוא זמן מסמן שאם הוא באמת נוצר אוויר נכון מעגלים שמחוץ אלינו, שאפילו נראים כרחוקים מאוד מאיתנו, באוויר הזה יכולים לקרות ניסים, לא פחות. ממש פחות ניסים. ואני חושב ש... אני רואה את זה יותר ויותר שאנשים מחפשים מחפשים שידברו איתם, אבל לא דיבור שהוא רק מילים, אלא דיבור שהוא דיבור. במובן המקורי של המילה דיבור. אני חושב שאולי זה הסוד הגדול שקרה כאן, גם בן גיורא, וחנן ואחרים, בן וכולם, שבמקום שיש דיבור, קורה משהו. קורה משהו, אנשים באמת נותנים אמון, אמון עמוק. זה בעצם הסוד של בית מדרש בכלל, שיש איזה דיבור, יש איזה חמלה, הרב פנים. זה כדאי, עכשיו, אפשר להקשיב קצת לראות את הראש מהמדרש שלה. אז אני באמת רוצה לומר לגיורא תודה, לא פחות מה שהוא אומר לנו, אני אומר לגיורא. הנוכחות שלך והמקום שלך פה, והאחר שבך כבר, אתה כבר לא כל כך אחר, כאילו, אתה כבר, זאת הבעיה, פעם הייתה אחרת, אפשר להיות ככה, אני אומר, אתה כבר לא כל כך אחר, אתה כאילו, אתה כאן נמצא בתוך הברנג'ה. אמרת כאן באמת משהו שאני ממש מתפעל איך אתה יכולת להיות באמת מה שאורי הציג את זה קודם, אני ממש מתפעל מהענווה, מהצדיות הזאת, לשבת כאן עם חבר'ה צעירים, בגלל שהיה נכדים שלך, ודבר כאן במין כתמיד לפני הרבות, שקשיב לכל אחד. תשמע, אני לא מכך את זה, מרשים אותי, זה משהו. אני כבר אגיד את זה פשוט, אני לא מתפעל כל פעם מחדש, כי כבר התרגלתי, שככה, שככה גיורא חי. ועכשיו, מעבר לה, אני רוצה קצת לחוב מהעניין האישי, שאומר לכולנו, שנשים לב, שחיים לי בעולם. אני אקבל גם בעצמי טלפונים ומיילים לאחרונה, ולא שפרסמתי וכתבתי כל זה. אני משהו נפעם, לא מבין. רק לסבר את האוזן שתבינו ש... אני לא רוצה להזכיר בשמות, לא יודע אם מותר לי, אבל... התקשר אליי אדם שהוא אחד מהצמרת של הציבוריות הישראלית. הוא אמן הכי פוליטי והציבורי ממש מהטופ של הטופ של הציבורת הישראלית. וביקשתי שביקשתי אנחנו ידידים וביקשתי שיתווך ביניהם, שיפנה בשמי או בשם הישיבה לצורך. והנה כשאני רוצה חשוב קצת להחזיק את העסק פה. אז אמר לו אותו מישהו, ישיבות לא מעניין אותי. אז הוא ענה לו, אני מאוד הפתעתי מהתגובה, פה זה לא ישיבה. פה זה באר המים הקיים של החברה הישראלית. זה לא אדם שהוא לא רומנטיקן ולא אחד שמדבר מילים גבוהות, וממש לא. ובאיזשהו מקום הוא נורא נסער ונורא נפעל מה שהוא קרא לאחרונה. זה גם על הספר שלי, ולתקוב את זה לא משנה. בעניין הזה לא כך משנה, אבל פתאום ראיתי איך שאנחנו נראים מבחוץ, שזה קצת מעבר למה שאנחנו חושבים על עצמנו. אני לא מרצה לראות פה עם איזה חזה לפרוח. לפוח על החזה, כל הכבוד, לא במקום הזה. אפילו אין בעלה לסחקר בניסוע, אנחנו עושים פה, אנחנו עושים של תורה שהיא באמת קו אמצע, שהוא היום נצרח, הוא ממש נצרח, הוא דיבור שהמושג דתי חילוני כבר מזמן לא, זה לא קו שמעניין מישהו בצורה, בשפה הזאת. עכשיו, מה נעשה עם זה? אני לא יודע, אני חושב שרק קודם כל שנדע את זה, איך שזה נראה. מה שאני חווה בדרך כלל זה את הגן של הקפנות. מה שאין, מה שחסר, מה שצריך להיות. אני מודיע לאמת, אני באמת לא... ביום יום שלי, מצד אחד יש לי הרבה חיוביות, אני קם בדרך כלל עם... לא כל יום, אני קם בדרך כלל עם שמחה בלב, שאני יכול לבוא לכאן ולחסד שהקדוש ברוך הוא נותן לכולנו. מצד שני, אני אומר לעצמי, אני אחפש גם את האישורים ואת האישושים מבחוץ, כי אם זה ככה, אז למה לא מצפים כאן ב... מה אני... למה לא... את התנועה ואת האנשים ואת ה... תכף לא מציע יכול להיות שזה בדיוק כאלה, זה העולם, העולם הולך תמיד בצניות. הדברים הגדולים, כמו שאמר אלבר קאמי, מתרחשים בקרן זווית, שם יש איתם של כל הדברים הגדולים. אנחנו כאן כבר, הפינה הזו כבר אולי צריך תמיד לשנים, אולי צריך תמיד חשוכה גם, אבל אין זה צריך של כבודה נוחה, הרי מובנים, אבל באמת בקומות האלה קוראים דברים שהם יכולים באמת, אני מאמין כך, זה סיפור של גיורג מאשר לי, שקוראים פה דברים גדולים, דברים שבאמת יכולים להתרבה מעבר למה שמדמה לנו. לא רוצה להגזים, לא רוצה להפריז, אבל לפי מותר לעבוד, חבר פעם מישהו הוגה אחד ש... מותר לה, נו, מי שכמר את זה, שמותר לה, מאוד לא נח, מאוד נח לאדם להגיד, איך אני אגיד, ביקורת על עצמו, שהוא משהו לא טוב. אין אדם, לא צריך מאוד להגיד את הדברים הטובים לעצמו, רק את הדברים הלא טובים. תגיד מישהו, שמה, אני לא שווה, אני לא טוב לי. זה הולך כבר, אוהב את בלי איש, בלי להתבלבל. אומרים, טוב לי, חושב, אתה לא אוהב, זה לא נעים. אפילו טוב לך, מה קרה? מה קרה שטוב לך? מה הקטע? אני חושב שצריך מאוד להגיד גם על דברים שטובים שהם טובים. סתם, יש עוד דבר שאני רוצה להגיד לכם, שבאמת זה היה ככה, דבר שגם לא... רב לא מדבר ככה. אני... בגיורא יש אישה יקרה, שם שרה. וכל הדרך שהוא הולך בה כאן, היא... בהתחלה היא נורא פחדה מזה. בתשובה, ומי יודע מה יהיה, ולך תדע. ואני... רגע, רגע, אני זה בגלל הזקן. ואני התחייבתי, אני התחייבתי לפניה שעליי, עליי, שהוא לא יחזור בתשובה. ואני הבטחתי וקיימתי. וזה לא אחר, שבזכות
ההבטחה... רציתי לחזור, אבל הוא לא נותן לי.
כשהוא התחיל לגדל זקן, אני כבר צלצלתי והתחלתי קצת לבדוק מה קורה פה, כי אני התחייבתי. שלא יהיו פה תקלות. ודרך אגב, בזכות זה נוסעה מאוד סומכת עליי, ואנחנו ידידים מאוד טובים. באמת גם ברמה המשפחתית, ובאמת הרגישו קרבה מאוד גדולה, כי אני אומר בהתחייבויותיי. עכשיו, העניין הוא כאן יותר, כמו שאתה יודעת, זה לא סתם עניין של בדיחה, אני באמת חושב ששינוי חיצוני כל זמנו, שזה לא בשל, שזה לא מתאים, הוא יפסיק את התהליך הפנימי. התהליך שהוא כל כך קריטי, כל כך חשוב. מה שאני יודעת, גיורא דיבר כאן, תיאר, תיאור, שלקטוע אותו עם איזה כיפה, ועם איזה... הוא אפילו ביקש ממני ללכת לכיפה בית המדרש, ואסרתי עליו. כי אמרתי לו, שאם אתה הולך לכיפה, אני אלך בלי כיפה. כי אחד בשני, צריך להיות בשנינו, אחד בלי כיפה, אחד בלי כיפה, אתה הולך, תחליט בימי.
אז לא עשרת עליו, אחרי עצרת לו אופציה דתית ולאיבה.
עכשיו, השאלה של הכיפה היא שאלה שאני חושב שאני... אני אמרת לאחור, אני רואה את זה כדבר מאוד נכון. מפני שמי ש... באמת אני מזהים, אם אני לא מעבר תהליכים, אסור להפוך אותם להחצלה חברתית, מבט איך זה נראה בין האחרים, וכל הקליפות שקורות לעניין החברתי. אני חושב שזה... בצד אחד אני מאוד דוס, אני חושב שזה הלך לכיפה. אני חושב שזה הלך לכיפה, אדם צריך ללך לכיפה. ודאי אדם כמונו צריך ללך לכיפה. זהו, למה ככה? אני אפילו לא שואל למה, תגידו לי, זה דורא את הדרה בלן, זה בערך. זה אגב, זה לא מגיעתי בכלל. יהודי הולך לכיפה, זה הכל. אלא מה? אם אני רואה שהכיפה תהפוך להיות איזה מין משהו שהוא ממש מסיח את תשומת הלב. וכל מה שאמרנו הרגע בדקות האחרונות, זה ממש תיאור שאסור להפריע לו. צומח משהו. אתה לא יכול פתאום לזרוק שם כל מיני דברים מלאכותיים, רק כדי שהחברה דורשת, כדי שצריך, כי זה הנורמה, כי רב לא מדבר ככה. עם כל הכבוד, אז רב לא מדבר ככה, אז אני כן מדבר ככה, כאילו מה ההתרגשות? אני לא חושב שזה העניין. אם באמת צומח משהו, באמת אני רואה בזה ממש רוח אלוקים שלפעמים בגיורא. לא פחות, רוח אלוקים, פשוט ככה. אז מה, להפריע לזה? נתחיל כאן... זה לא מקובל שראש ישיבה מדבר ככה עם הצלדים שלו. ואני חושב שהדבר הזה הוא הדבר היקר לליבי, שאפשר לדבר באופן גלוי ופתוח, שאסור להפריע את הלכות למי לקרות. אסור, תחליט האיסור. זה דבר שאני לא הייתי סולח לעצמי אף פעם. זה דבר שנקטע כתוצאה של איזושהי החצנה של תהליך שהיום כל כך קוראים לחזר בתשובה או משהו כזה. זה אחד. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שזה משהו על העבודה, מה שגיורא משקיע את חייו. הוא משקיע את חייו בדרך לגילוי הכל. עכשיו, זה נשמע כאילו כותרת כזאת, כי מי יודע מה אומר אחריה. אז תראו לכם, גילרנו על זה קודם. רבי נחמן אומר שהמנהיג צריך לתת לאדם דעת. רזיים. גם המנהיג, הרבי רחמן לתת לאדם דעת. אני חושב שיש משהו יותר גבוה מהדעת, וזה הכל. האדם יודע להעניק לשני את הכל, ולפחות לגבי אני יכולה אישית, שבאמת העברתי תהליך עם גיורא, כמה שנים, וגילוי הכל זה אירוע מסעיר. אירוע מסעיר, שההשלכות שלו וההדהוד שלו הוא הרבה מעבר לכל. הוא הרבה מעבר לכל. הוא משנה משהו, פותח שזה כבר לא דעת. דעת זה עדיין שייך למודעות, שייך למילים. הכל הוא לא משאר בעולם של המילים. הכל נמצא במקום אחר. והוא אחד, הייתי אומר, הוא אחת הבאות העמוקות ביותר, שלרבנו ואני לא יודע איפה למכר את מסירות בדיוק, אבל לא משנה בדיוק, הוא גבוה מהדעת, מהמודעות, מהמלל. והבחירות הללו, אני חושב שמישהו עובד את התהליך, ובאמת גם זה נקשה גם להיבט ה... זה סתם מעניין, כי איך התחיל הבאת על זה נסיים, איך התחיל הקשר, איפה התחלה השבירה, שגירה לא סיפר את זה, אחד השיעורים שהתחלתי, הוא אמר את שלו, אני אמרתי את שלי, פתאום הוא עצר על השיעור, התחיל לקוט. ככה, פשוט, אני הייתי מאוד נבוך, מה, כאילו עשיתי משהו לא טוב, כאילו, אהבתי אותו, באמת לבאתי מה קרה, פתאום זה היה רגע של שבירה. ואז נפתח הלב, אני יודע כל כך הרבה דברים, אני יודע כל כך הרבה דברים, האוצר היהודי, מתחת הפנס, אני מושג בחיים שלו, לא ראיתי בחיים סידור, לא ראיתי מחזור, לא שמעתי לו כיפור, שום דבר. אבל כשבאים לי שום דבר, אתם לא יודעים מה זה שום דבר, זה שום דבר, זה שום דבר, זה פשוט כלום. ואני חושב שעד אלף בעצם הבנתי שהכל מגלה משהו הרבה מעבר למה שמשארים, ההשתנות דרך אגב, אז זה לא הנושא של לפתח אותו, רק אני אספר את זה ככותרת, שזה מה שהוא עושה לחיים, אני שנותן לאנשים אפשרות, אלא מה, זה נותן איזה רוח. אלא כמה שבקשר הגיל זה הולך לרוח חילונית, היא לא מגיעה, היא לא עושה את הצד האמיץ הזה, לקשור את הכל גם לכל הרב לחמה, שאני ניכר בקול שלו, אחת התורות שלו, כל זה. טוב, אני יודע, אני מודה, אני מודה לך בשם כולנו גיור, אני מודה לך מעורק הלב. וצפינו עוד לך כאן ביום כיפור, כבר זה נהיה מסורת קבועה. טוב, אני לא רוצה להאריך עכשיו, כי יש לי עוד דברים, אבל אני אקצר עכשיו, זה כבר זה 1:20. זהו, אני אחת לך בדרך סליחה, שאתה הולך ולא... זה השקע לא הולך לבד, יש מאחור לך גדודים, גדודים שהם מעריצים, שגם לתאות הפיזית, הם נמצאים וילבו אותך בלא נודע במדבר, כשתגיע ללא נודע ותדע משהו, תספר לנו מה ראית. חלקים לשמוע מה אלוקים יראה לך הפעם. דרך אגב, התיאור שתיארת, הלכנו לבוא מדבר, ממש הייתי לפניי, ממש את האתוס היהודי שהכן למדבר, מלווים מדבר, קריב תורה, אחר כך הולכים ללא נודע, שזה ירד מובטחת, איך תדע איפה נמצאת. ממש ככה שמעתי את כל היהודי הזה הולך ו... טוב.
זהו. אתה
יודע, אבל
לא
רוצה
להגיד?
מה? לא, סליחה. סליחה.
תודה, גיורא, באמת, בשם כל החברים, חבורה. קיבלנו עליהם.
אבל עוד מילה, אתה הרי פגשת המון אנשים, המון טיפוסים. יותר מכל אחד מאיתנו.
אני אגיד את זה לגיורא, יש זמן שמיועד לאוכל. שחרר את החבר'ה, אני אגיד את זה לגיורא.
תראה, לך דוד לך. טוב. תודה.